רדיו סול סיואל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, כ"ט טבת תשפ"ה, ה-29 לינואר 25, ולרגל יום השואה הבינלאומי שחל שלשום ב-27 לינואר וציין 80 שנה לשחרור מחנה השמדה אושוויץ, נארח הערב את פרופסור משה צימרמן, שהוא פרופסור אמריטוס להיסטוריה, עמד בראש המכון להיסטוריה גרמנית באוניברסיטה העברית. עמו נשוחח בשאלה השואה כתמרור ערכי ומוסרי לעולם. ולפני שנצא לדרך, נשמע את חווה אלברשטיין בשירה רייזלחס, צימוקים. ואולי נמצא מפרופסור משה צימרמן גם כמה צימוקים לעולם.
Steht sich dort in Gessele, still vertracht der Heisele, drinnen auf dem Boi dem Stiebel wohnt mein Teier Reisele. Jeden Abend fahren Heisel, dreh ich sich herum. Ich gebe ein Pfeif und ruf aus Reisel, komm, komm, komm. Öffnet sich ein Fenster, wacht aufs alte Heisele, und bald klingt in stillen Gessel, as is kolsret Reisele. Noch a Weile wart, mein Lieber, bald will ich sein frei. Geh sich noch a paar Mal über, eins, zwei, drei. Geh ich mir a Freilicher, sing und knack mir in Nisselach. Heir ich auf die Trepplich, spring in ihre drobene Fisselach. Schöner auf den letzten Trepplich, nehm sie lieber rum. Ich gebe ihr still a Kuschenkeppel, kum, kum, kum.
Professor Musetti.
צימרמן, אתה איתנו?
כן.
יפה, ברוך הבא לאולפן רדיו סול.
ברוך לך.
שעמדנו בשיחת דם השידור, שלא נספור את המתים ולא נספר על הצבעות, אלא נשאל האם השואה משמשת כתמרור ערכי ומוסרי
לעולם. ולפני שנצא לדרך, אולי נעלה את זכרו של פרופסור יהודה באואר, שהיה הקולגה שלך ומומחה בינלאומי להנחלת השואה. התוכל לומר כמה מילים לזכרו?
אני אתחיל בציטוט של אמירה שלו, שהיא תוכל להנחות אותנו בשיחה. הוא התווכח ארוכות על השאלה האם השואה הייתה דבר ייחודי. והתשובה שלו הייתה, היא הייתה ייחודית, אבל אין שום ערובה לכך שהיא תישאר ייחודית לנצח. דבר כזה יכול לקרות. אבל זה יקרה בפעם הבאה, אנחנו לא יודעים מי יהיו שם הגרמנים ומי יהיו שם היהודים. דהיינו, בפעם הבאה אנחנו לא צריכים לצפות אך ורק לכך שתהיה אותה סיטואציה של מלחמת העולם השנייה, שבה הקורבן הם היהודים והמקרבנים הגרמנים, אלא יכול להיות היפוך תפקידים, יכול להיות ששחקנים אחרים לגמרי ייכנסו לתוך התפקידים שאנחנו מכירים אותם ממלחמת העולם השנייה, מן השואה שהייתה. זאת אמירה מאוד מאוד חשובה, מכיוון שהיא גורמת לאנשים לחשוב על השואה בהיבטים האוניברסליים שלה. דהיינו, לא רק לחזור שוב ושוב לאותה סיטואציה ספציפית שהייתה ב-1941, כאשר התחילה הפתרון הסופי, אלא על הסיטואציה הרחבה שבה אירוע מסוג כזה יכול לחזור על עצמו, או אפשר לראות את הסימנים שיובילו לקטסטרופה אולי לא שבה, אבל דומה לזאת שהייתה.
אז מה תגובתך לדעה שחיינו כרגע מתנהלים בטראומת נובה פינת אושוויץ?
הישראלים נמצאים כאן בסיטואציה מיוחדת. אנחנו גודלנו כולנו על הטראומה של מלחמת העולם השנייה, של השואה, שהמילה אושוויץ היא מסמלת אותה. ואנחנו עכשיו חווים טראומה נוספת, או קטסטרופה נוספת, זאת שהייתה בשבעה באוקטובר. ואז הקיצור דרך הנוח ביותר הוא לחבר שתי טראומות, שתי קטסטרופות ביחד. אבל צריך לשים לב שאלה שתי קטסטרופות שנוצרו בתנאים שונים, אלה שתי קטסטרופות שההסבר שלהם הוא שונה, למרות שבשני המקרים האלה מדובר ביהודים בתור קורבנות, או יהודים בעיקר בתור קורבנות, ומדובר ברצח, רצח שאפשר לקרוא לו רצח המוני. אבל מעבר לזה, שני הרחובות האלה הם שני רחובות שאינם זהים, אלא שהם נמצאים בשתי שכונות שונות.
אז נעבור אולי לשאלה הבאה. באופן כללי אוניברסלי, האם אירועים היסטוריים יכולים בכלל ללמד אותנו משהו בתחום הערכי והמוסרי?
האירועים ההיסטוריים נרשמים ונלמדים אך ורק כדי שאפשר יהיה ללמוד מהם משהו. ערך ארכיונאי, ערך של מידע שהוא מידע לשם מידע בלבד, לא יוצא מלימוד של ההיסטוריה, או אין טעם בלימוד של היסטוריה מהסוג הזה. אנחנו לומדים היסטוריה כדי ללמוד ממנה משהו. אנחנו למדים על דפוסים של התנהגות אנושית, למרות שהיסטוריה לא חוזרת על עצמה במובן זה שאירוע או התפתחות תהיה שווה אחד על אחד לאירוע או להתפתחות קודמים. אבל אנחנו לומדים על דפוסים של התנהגות, וכשמכירים את הדפוס אנחנו יכולים ללמוד ממנו משהו על הדרך שבה אנחנו צריכים להתנהג, להיזהר, לפעול עכשיו ובעתיד. הנושא של המוסר הוא נושא נפרד. האם מה שאתה למד מתוך ההיסטוריה הופך אותך מבחינה מוסרית למושלם יותר? זה תלוי בערכים המוסריים של הלומד. אדם יכול ללמוד את אותה פרשה, את אותה התפתחות, את אותם אירועים, ולהתייחס אליהם מבחינה מוסרית, מבחינה אתית, בצורה שונה. אחד אומר, הדבר הזה מלמד אותי א', והשני יבוא ויאמר, הדבר מלמד אותי ב'. הדבר האחד יכול להיות נכון, צודק, מבחינתו של המפיק של המסקנות האחד, ויכול להיראות לא צודק, לא נכון, מבחינתו של מפיק המסקנות השני. דהיינו, חד משמעיות אין לנו בעניינים האלה. אנחנו מקווים, ובכך אני סוגר את המעגל, שכאשר חוזרים אל נושא השואה ויודעים איזו קיצוניות, איזה תהום של שפל מוסרי הדבר הזה מבטא, שילמדו משהו גם בתחום הזה של ההתנהלות המוסרית של בני אדם. לפחות שיבינו שרצח המונים איננו הפתרון לבעיה כלשהי, אפילו לסבל כלשהו, אפילו לבעיה של קבוצות אנושיות גדולות.
אז מהו הלקח ההיסטורי והערכי שאולי ניתן ללמוד מאושוויץ בכלל, בפרט ומהשואה בכלל?
יהיו כאלה שיגידו, לשאלתך, אי אפשר ללמוד. אני זוכר ישעיה לייבוביץ' הגיע למסקנה הזאת, מהסיפור הזה אני לא יכול ללמוד שום דבר. אני חושב בתור היסטוריון מקצועי שאפשר בוודאי ללמוד, ולו רק אם אנחנו סבורים שהשואה הייתה באמת קטסטרופה גדולה, אם אנחנו סבורים שהשואה זה היה דבר שמבחינה של ההתנהגות האנושית הוא השפל שבשפל, אז אני צריך ללמוד מהסיפור ההוא כיצד הגיעו לדרגה הזאת. זאת השאלה שההיסטוריון מתעניין בה. זאת שאלה של הגנזה, של ההתפתחות, של הסיבתיות. ואז אנחנו מנסים ללמוד את הסיפור של השואה כך, שנבין מה מניע אותה, מה מביא לכך שהיא תקרה, ואולי כתוצאה מזה נוכל ללמוד איך אפשר, א', לזהות מגמות דומות, ודבר שני, וזה כמובן יהיה קריטי, איך לבלום מגמות כאלה.
אז זה מוביל אותנו בדיוק לשאלה הבאה, איך לדעתך הגיעו הגרמנים לרעיון הדמוני של רצח יהודים טוטלי בתאי גז ובמשרפות?
זאת שוב פעם התפתחות. זה לא דבר שהחליטו עליו באיזושהי תקודה מן המותן. אתה צריך להתחיל באיזשהו מקום מן הניסיון להסביר קודם כל מי זה אנחנו ומי זה הם. אתה צריך להגדיר את עצמך על ידי הנגדה לקבוצה אחרת. דבר שני, אתה צריך להשתמש בהנגדה הזאת כדי להסביר את הקושי שאתה חי בו או את הבעיה שאיתה אתה מתמודד, ולהצביע בעזרת זאת על הדרך לפתרון הבעיה. וצריך לשים לב, אנחנו מדברים כמו שהם דיברו בשעתו ברייך השלישי, כמו שדיברו בכל אירופה, על מה שנקרא הבעיה היהודית. מהרגע שמישהו מציב את היהודים בתור בעיה, אנחנו נמצאים על התחלת הדרך לאותה נקודה שבה אתה הצבת את השאלה. כי אם יהודים הם בעיה, וצריך לפתור את הבעיה הזאת כדי שהבעיה של האחרים גם היא תיפטר, אז אתה יכול לעלות על דרך שבה אתה יכול להקצין יותר ויותר. ואין גבול להקצנה, וההקצנה מגיעה לכלל ההחלטה להשמיד השמדה טוטלית של הקבוצה האחרת. זאת הקבוצה שהיא הבעיה, זאת הקבוצה שהיא האסון. 1879, דהיינו לפני 150 שנה כמעט, מישהו המציא את הסיסמה, היהודים הם אסוננו. יהודים זה אונזה אונגלוק. זה הסיסמה של היסטוריון בשם טרייצ'קה. מהרגע שאתה אומר הם האסון, אתה צריך להתגבר על האסון הזה. הם המחלה, אתה צריך לפתור את הבעיה שהמחלה הזאת יצרה. הם הסרטן, אם אתה רוצה, אנחנו צריכים להילחם בו. זאת דרך המחשבה שעומדת מאחורי ההתפתחות של מה שהגרמנים קראו, הנאצים קראו, הפתרון הסופי. ועכשיו צריך לשים לב, לא רק ב-1941, כאשר הוחלט על מה שנקרא פתרון סופי, אלא כבר הרבה לפני כן, בדיונים שניהלו אנשים שהם אנטישמים, דהיינו אנשים שרואים בבעיה היהודית, ככה הם קראו לה, את האסון שהם צריכים להילחם נגדו, הגיעו למסקנה שצריך להיות מאוד רדיקלי בטיפול ביהודים. והרעיון שצריך להרוג את כל היהודים, היה רעיון הרבה יותר ישן. זה לא רעיון נוצרי. הנוצרים לא היו בעד להרוג את כל היהודים, כי היו צריכים את היהודים כדי להעיד על היהדות האמיתית, היא הנצרות שהיא נכונה.
האפיפיור אמר, אם נהרוג אותם, איך נזכור בהם?
בדיוק, אם אנחנו הרגנו את כולם, אז אנחנו לא יכולים לעשות את הקונטרסט בין הנכונים והלא נכונים, האמיתיים ולא אמיתיים. אבל מהרגע שאתה ירדת מהנצרות, כן, או שאתה מעוות את הכללים של הנצרות, אז אתה יכול לבוא ולומר, אוקיי, אם אני רוצה פתרון, אני רוצה פתרון שהוא חד משמעי, שאין ממנו חזרה, שהוא יסלק את הנושא הזה מסדר היום לנצח נצחים, ואז רצח המוני הוא דבר מתבקש. וכשאני קורא בספרות של אנשים שהם אנטישמים מהמאה ה-19, בחלק האחרון של המאה ה-19, אני נתקל הרבה פעמים באמירה הזאת, שאין מאחוריה הרבה מחשבה מעשית, אבל זאת אמירה שצריך להיפטר מכל היהודים, צריך להרוג את כל היהודים. עכשיו, מה שמנע מלהגיע לביצוע פתרון כזה יותר מוקדם, היה מצד אחד היכולת המוגבלת מבחינה מעשית לעשות דבר כזה, איך אתה תארגן מבצע כזה, ודבר לא פחות חשוב, אלה הן העקבות של החברה הבורגנית של המאה ה-19, שלא יכולה לעלות על דעתה מין סוג כזה של טבח המוני, כי הרי כולם בסופו של דבר הם בני אדם, ומכיוון שהם בני אדם צריך להתנהג בהם מנהג בני אדם. היה צריך להתגבר על שתי הבעיות האלה, וזה קרה כאשר הנאצים עלו לשלטון, וכאשר הנאצים גם נכנסו לתוך מלחמה, עשתה את הרושם, או שהם יצרו את הרושם, שהיא מלחמה של או-או. אין כאן איזה ניסיון שבאמצע הדרך, או שהם ינצחו או שאנחנו ננצח. הם זה הקומוניסטים ששווה ליהודים, הם זה היהודים ששווים לקומוניסטים, או הם או אנחנו. אם זה הם או אנחנו, אז אנחנו מארגנים את זה ככה שיהיו הם, וכך הגיעו לשיטה הזאת. עכשיו צריך להוסיף לזה עוד נדבך נוסף. כפי שאמרתי מקודם, השאלה היא, הייתה גם לפני כן שאלה טכנית, איך אתה מארגן דבר כזה? ודווקא חברה שהיא בעלת מסורת של ארגון מעולה, החברה המודרנית הגרמנית, חברה שבה פיתחו את האמצעים הטכנולוגיים בשביל לפתור הרבה מאוד בעיות, כמו להיפטר מעכברים או מזיקים, חברה כזאת יכולה להגיע בסופו של דבר למסקנה שהיא יכולה להשתמש באמצעי טכנולוגי של תאי גז בשביל לפתור את הבעיה היהודית. ויותר מזה, היא יכלה לבוא ולומר שהפתרון הזה לא רק שהוא יותר יעיל, יותר מהיר מבחינת פותרי הפתרון, אלא הוא גם יותר הומני. באחד המכתבים שנכתב אז, סמוך להתחלת הפתרון הסופי, נאמר, אם אנחנו מנהלים את המדיניות שלנו נגד היהודים הלאה בדרך שעשינו את זה, יהיו שם הרבה מאוד יהודים שסתם ימותו מרעב, ממחלות וכיוצא באלה. אנחנו צריכים למצוא פתרון שהוא יותר קל ויותר אנושי, כן? וההמתה בגז היא פתרון יותר קל ויותר אנושי. מנין הם יודעים את זה? הם יודעים את זה מכיוון שהם הפעילו כבר את הפתרון הזה על קבוצה אנושית אחרת. הקבוצה של האנשים שדינם היה לאויטנזיה, להמתת חסד.
כן, לקויי קוגניטיביות והומוסקסואלים וכיוצא בהם.
זה עדיין לא הסיפור כאן, אבל האויטנזיה הייתה מיועדת לאנשים שיש להם מחלות תורשתיות, שאינן ניתנות
לריפוי.
אנשים שיש להם פציעות, מחלות וכיוצא באלה, שאינן ניתנות לתיקון, אותם צריך להמית, ככה זה נקרא המתת חסד, או את הנזיה. ואת האנשים בהמתת החסד, בחלק גדול, רצחו בשיטה הזאת של הגז. ואז אנשים באים ואומרים, אנחנו רוצים לפתור בעיה עוד יותר גדולה, את הבעיה של היהודים. אנחנו עד עכשיו עשינו את זה בשיטה הפרימיטיבית של להרוג אותם בעזרת מכונות ירייה, או בעזרת כלי נשק אחרים, אבל נעשה את זה בשיטה שהיא יותר הומנית, יותר יעילה, יותר חסכנית מבחינתנו, וזו המתה בגז. אתה חושב חשיבה שהיא בסופו של דבר לוגית, ואתה לא מתפלא שבמחנה,
בדחאו, לא?
הנהגה הנאצית, היו אנשים שחשבו בצורה מאוד מסודרת, בצורה לוגית, אבל הלוגיקה שיש כאן היא לוגיקה מושחתת מבחינה מוסרית כמובן, מכיוון שהיא מייעדת סוג כזה של מוות לאנשים שהעוול היחיד שאתה יכול לקלוט בהם הוא שהם נולדו לקבוצה הזאת שנקראת יהודים.
יש פה תגובה של אחד ממאזינינו ששמו עדי, והוא שואל, הוא מבקש ממני לשאול את הפרופסור, האם הוא נותן אלגוריה לחברה שמפריעה לנו כרגע פה בארץ?
אני מתקשה להבין את השאלה.
אני חושב שמה שהוא מתכוון לומר, האם אתה רואה אלגוריה בין האויב הדמוני היהודי בתקופת גרמניה, לבין האויב שאולי דמוני בתקופתנו אנו?
אני יודע למי מתכוונים כאשר מדברים על אויב דמוני בתקופה שלנו.
אני לא יכול לשאול אותו, אני אין לי קשר אליו.
לכן אני...
אולי הוא מתכוון לבעיה שאנחנו כרגע נלחמים כנגדה, נגד האידאה לא נוכל להתגבר, אבל אולי נגד האנשים עצמם, אולי ישנם דרכים, אולי זו האלגוריה שהתכוונת אליהם. אני לא יודע למה עדי התכוון, אני רק מקריא את מה שהוא בעצם כתב.
אוקיי, אז מכיוון שאני, נאמר, מתקשה להבין את הגזרה השווה שיש בשאלה הזאת, אני מעדיף לא להיכנס לאיזו ספקולציה.
יפה, בסדר. נפנה לשאלה הבאה. גרמניה יזמה פעמיים בהיסטוריה מלחמות עולם. בהכירך היטב את גרמניה של ימינו, האם למדו הגרמנים לקח כלשהו?
אני אפריד בין שתי השאלות. אני אתחיל בשאלה השנייה בדרך אחרת. גרמניה חוותה שתי מלחמות עולם. חוותה. אני עוד לא מדבר על נושא האשמה. והתוצאה של החוויה הזאת היא שהגרמנים, אם מותר לעשות את ההכללה, למדו את הלקח שצריך להיזהר ממלחמה כמו שנזהרים מאש. לא חשוב אם אתה אשם או אתה לא אשם. מלחמה היא דבר שהיה החוויה הנוראה ביותר עבור הקולקטיב הגרמני במאה ה-20. מלחמת העולם הראשונה, הם איבדו למעלה משני מיליון חיילים, וכמובן גם אזרחים. מלחמת העולם השנייה הם איבדו עוד יותר, גם אזרחים וגם חיילים. ובמלחמת העולם השנייה עוד גם סבלו מאובדן של שטחים שגרם לכך שמיליונים של גרמנים, למעלה מעשרה מיליון, היו צריכים לעזוב את מקום הולדתם או מקום מגוריהם. בקיצור, החוויה הזאת של המלחמה, עם הזיכרון של ההפצצות מן האוויר, והזיכרון של ההשפלה, או לפחות של החיים תחת כיבוש, אחרי מלחמת העולם השנייה בעיקר, אבל גם אחרי מלחמת העולם הראשונה, אלה זיכרונות שלימדו את הגרמנים, שוב, אני מדבר על הכללה, לימדו אותם להיזהר ממלחמה כמו מאש. ולכן, כאשר החיו את הצבא הגרמני במסגרת נאטו, או אפילו את הצבא המזרח גרמני במסגרת ברית ורשה, ההתנגדות הייתה גדולה, והשמחה על זה שהיום אין יותר שירות חובה בצבא הגרמני, שמחה אמיתית, האנשים לא אוהבים מלחמה, ורואים גם כן חלק את התגובה על מלחמת אוקראינה. החלק המאוד בולט של התגובה הוא, אנחנו מסתייגים גם מהאוקראינים, מכיוון שאנחנו רוצים לשמור את האצבעות שלנו רחוק ככל האפשר ממה שנקרא מלחמה. אנחנו לא רוצים להיות עוד פעם בתוך מלחמה. אז זה לקח שלמדו, ולכן אפשר לומר שהחברה הגרמנית, גם אם זה לא כרוך באיזה חשיבה פילוסופית עמוקה, היא בעלת נטייה מובהקת לפציפיזם. אנחנו לא רוצים מלחמה, אנחנו למדנו ללמוד חיים נוחים. המונח של הגרמנים, שפס גזלשפט, חברה של כיף, היא מעבירה את המסר לגבי איך חושבים שם. עכשיו לשאלה הראשונה, או לפתיחה...
לרישה של השאלה.
לגבי האשמה. לגבי מלחמת העולם השנייה, אני חושב שאין מה שנקרא לייטמן דפליג, שגרמניה חוללה את המלחמה הזאת. היא תכננה את המלחמה, היא נכנסה לתוך המלחמה, וגם אם הם יכלו אז להגיד שזאת בסך הכל רוויזיה של התוצאות הלא צודקות של מלחמת העולם הראשונה, מתוך ידיעה שמי שעמד מאחורי זה היה היטלר, הייתה אידיאולוגיה נציונל סוציאליסטית, קשה מאוד שלא להסכים ב-100% לך שגרמניה היא שעשתה את המלחמה העולמית השנייה. לגבי מלחמת העולם הראשונה זה קצת יותר מסובך, או כמו שאומרים היום מורכב, מכיוון שגרמניה לא הייתה לבדה, אבל בסוף המלחמה, מכיוון שהיא הפסידה במלחמה, האשמה הוטלה עליה, והעובדה שהאשמה הוטלה עליה ולא על האחרות, או לא בשותפות עם האחרות, גרמה לכך שגרמניה אחרי המלחמה, אחרי חוזה השלום מלחמת העולם הראשונה, נטתה לכיוון של הרוונשיזם. מה הם רוצים מאיתנו? אנחנו לא היינו אשמים היחידים, אנחנו אפילו היינו קורבנות, וזה היה חלק מההסבר לעליית הנאצים לשלטון בתחילת מלחמת העולם השנייה. כך שאנחנו צריכים את העניין הזה של האשמה במלחמה להבהיר בצורה יותר differentiated, בצורה יותר מורכבת, וזה אני לא אומר שהאליטות הגרמניות בצבא ב-1914 לא היה תכנון של המלחמה, לא היה כוונה למלחמה או רצון למלחמה, אבל אני אומר, אם אני מסתכל על הסצנה הגדולה, אני יכול לראות, וההיסטוריונים התווכחו על זה בלי סוף, כיצד היו שאיפות למלחמה ברוסיה, באנגליה או בבריטניה הגדולה, או גם בצרפת של אותה תקופה, בהבדל למה שקורה מלחמת העולם השנייה, ששם ב-1939, ברור לגמרי, הגרמנים הם אלה שחוללו אותה, וגם ב-22 ביוני 1941, כאשר הגרמנים התחילו את המלחמה נגד ברית המועצות.
האם אתה שותף לדעה שגרמניה קיבלה על... הוטל על גרמניה אשמה מופרזת במלחמת העולם הראשונה שבאה לידי ביטוי בוועידת ורסאי? בוועידת ורסאי, כן.
הייתי מנצח את זה קצת אחרת. הטענה שגרמניה עשתה פשעים במלחמה, שגרמניה היו לה מטרות של כיבוש, מטרות אימפריאליות, זאת האשמה שיהיה קשה מאוד לשלול אותה. אפשר לבוא ולומר, אנחנו לא היינו לבד. ככה הגרמנים אמרו.
הם אמרו.
תסתכלו על התוכניות של רוסיה, תסתכלו על התוכניות של צרפת, תסתכלו על תוכניות של גורמים אינטרסנטיים כלכליים, הם גם כן אשמים. אבל הבעיה הגדולה ביותר מבחינתם הייתה, שכשהם נכנסו למסע ומתן על שלום בסוף מלחמת העולם הראשונה, הם נכנסו על סמך ההצהרה של וילסון.
של הנשיא האמריקאי וילסון, שהבטיח להם משהו אחר בהשוואה לתוצאות.
הוא הבטיח להם שלום בלי מנצחים ובלי
מנוצחים. נכון.
והסיסמה הזאת עוד הרחיקה לכת. היא טענה שאם רק גרמניה תשנה את הממשל, שהוא הממשל של הקיסר, בממשל שהוא דמוקרטי, אז הם יהיו שווים עם שווים. ווילסון לא עמד בהבטחה הזאת, לא כל כך בגללו הוא, אלא בגלל ששתי מדינות שסבלו באופן מיוחד במלחמה, צרפת ואנגליה, התנגדו למגמה הזאת, כך שהגרמנים, ובסופו של דבר היטלר ניצל את זה היטב, יכלו לבוא ולומר, אנחנו נכנסנו למסע ומתן על שלום, אנחנו נכנסנו להפסקת אש או לשביתת נשק, על סמך הבטחה שלא קוימה, או שלא רצו לקיים אותה, ולכן נעשה לנו עוול, ולכן אנחנו דורשים את הרוויזיה.
ולכן נגזרו מאיתנו שטחים, וגם הוטלו עלינו פיצויים בגובה אסטרונומי שאנחנו לא יכולים לעמוד בהם.
יתרה מזאת, מה שנעשה, נעשה תמיד על סמך הטענה שהם אשמים במלחמה, היה הסעיף 231 של חוזה ורסאי, שהטיל את האשמה על הגרמנים. אז הגרמנים אמרו, אוקיי, אם אנחנו לא אשמים, כל השאר בטל מעיקרו. אנחנו צריכים לקבל בחזרה את השטחים, להגדיל בחזרה את הצבא, ולקבל בחזרה את הכסף שאנחנו שילמנו בתור פיצויים. זאת הייתה הלך המחשבה. זאת הייתה הבעיה בסוף מלחמת העולם הראשונה. זאת מלחמה שמגדירה את עצמה ברטוריקה של אז, המלחמה שתגמור את כל המלחמות. The war to end all wars. יופי, אבל ברגע שאתה מבטיח הבטחה גדולה והקיום לא מופיע אחריה, אתה יוצר את האנשים, את המדינות, את העמים שהם ממורמרים. הם מסתכלים על תוצאות חוזה ורסאי או החוזים האחרים, חוזה סן ג'רמן, חוזה טריאנון, שהיו מצורפים לחוזה הזה, ואתה רואה הגרמנים מתוסכלים, האוסטרים מתוסכלים, ההונגרים מתוסכלים, הבולגרים מתוסכלים, הטורקים מתוסכלים, ואתה רק יכול לצפות לזה שבאיזשהו מקום כל המתוסכלים יעשו את הצעדים כדי לעשות רוויזיה. וזה כולל באופן פרדוקסלי גם חלק מהמדינות המנצחות. איטליה גם הייתה מתוסכלת, למרות שהם היו בין המדינות המנצחות, מכיוון שהם לא קיבלו כל מה שהבטיחו להם, או שהם חשבו שהבטיחו להם, אז הם חיכו להזדמנות הבאה, ויקבלו אותה אחרי שמוסוליני יעלה לשלטון, והם יעשו את הברית שלהם עם היטלר.
ואולי נעלה את זכרו של שר החוץ היהודי רטנאואר, שלאחר חתימתו על הסכם הכניעה, ועל הסכם ורסאי, לא על כניעה, על הסכם ורסאי, הוא נרצח.
שוב פעם, צריך כאן להעמיד דברים על דיוקם, כמו שזה נקרא. רטנאואר לא היה מהחותמים על חוזה ורסאי. רטנאואר היה שר שהיה אחראי על החימוש במלחמת העולם הראשונה, והוא תרם תרומה עצומה ליכולת של גרמניה לעמוד במלחמה הזאת. היא הייתה הרי מדינה שהיו לה מעט שותפים נגד פחות או יותר העולם כולו. הוא היה שר החוץ של גרמניה בשנת 1922. הוא היה שר חוץ שחילץ במידה מסוימת את גרמניה מהבידוד שלה על ידי ההסדרים עם ברית המועצות. אבל הוא היה יהודי, הוא ייצג את הממשלה של מה שנקרא ויימר, של הרפובליקה הגרמנית, וזה כשלעצמו היה מספיק בשביל הימין הקיצוני הגרמני, שהיה אז מאוד חזק, בשביל להחליט שצריך לסלק אותו מהדרך. היה שם ארגון, נקרא ארגון קונסול, של אנשים קיצוניים ימניים, והם חיסלו אותו. הוא לא היה היחיד שחוסל על רקע מה שנקרא הכניעה של גרמניה בפני בנות הברית, אבל הוא היה דוגמה מובהקת שבה אפשר לצרף גם את ההתנגדות לרפובליקה אל ההתנגדות ליהודים שעומדים בחזית של הרפובליקה.
וברשותך פרופסור צימרמן, לפני שנמשיך בשיחה, נצא להפסקת שיר נוסף משיריה ביידיש של חווה אלברשטיין, על העץ, הבוים ביידיש.
Auf dem Weg steht der Bäum, steht er eingebeugen. Alle Vögel von dem Bäum sehnen sich zu fliegen. Drei kein Misrach, drei kein Meirev und der Rest kein Dorem. Und dem Bäum gelost allein, Hefker vor den Sturm. Sag ich zu der Mame her, sollst mir nur nicht stehen, weil ich Mame eins und zwei bald auf Vögel werden. Ich will sitzen auf dem Bäum und will ihm verwiegen. Über den Winter mit der Trist, mit der schönen Mönigen. Jadi, 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 jadi. Sog die Mame, nicht der Kind.
Professor Zimmermann, אתה איתנו? Professor Zimmermann, אתה איתנו?
כן, כן.
יפה, נמשיך בשאלה. הבנו את שיר הבוים, שיר מצער, אלה החיים. האם ניתן לראות במפלגה המסגצגת כיום, ה-AFD, המשכה ישיר של המפלגה הנאצית?
היא ודאי לא המשך ישיר, כי היא נוצרה רק לפני 11 שנה. דהיינו יש...
רעיונית, רעיונית התכוונתי יותר.
יש פער גדול מאוד בין הזמן של מות המפלגה הנאצית לבין עלייתה או ייסודה של המפלגה AFD, אלטרנטיבה עבור גרמניה. השאלה מכוונת כמובן להמשכיות מבחינה של רעיון. צריך לומר שהתפיסה הבסיסית של ה-AFD היא דומה מאוד לתפיסה הבסיסית של מפלגות אחיות באירופה, לפני שאנחנו מגיעים בחזרה אל הנאצים. דהיינו, זאת מפלגה שהיא אתנוצנטרית, אנחנו, העם שלנו, מהמוצא הזה, קוראים לזה ביו-דויץ', ביו-גרמנים, אנחנו צריכים לחשוב על האינטרס שלנו ולהילחם נגד כל הגורמים שמאיימים עליהם. מבחינה הזאת, קודם כל, כבר אפשר לבוא ולומר, זאת מפלגה שאין לה ייחוד גדול ברחבי אירופה, מסתכלים על הולנד, מסתכלים על צרפת, מסתכלים על אוסטריה בוודאי, אבל גם על שוודיה ודנמרק ואיטליה, הגישה הזאת היא מאוד דומה, כן? וזאת גישה גם שהיא דומה לאתנוצנטריות שקיימת במדינת ישראל. מבחינה הזאת, אנחנו כולנו סדנה דארה אחדו. אבל צריך לשאול תמיד את השאלה, האם באמת יש איזשהו חיבור אל הרעיונות של המפלגה הנציונל סוציאליסטית? החיבור הוא ברמה הכללית ביותר. המפלגה הנציונל סוציאליסטית, הנאצים, היו אתנוצנטרים, הם היו גזעניים, אם נשתמש במונח שהיה שגור להשתמש בו, והם ניסו את המגמה הזאת להפוך לתשתית של הפוליטיקה שלהם. מבחינה הזאת יש דמיון כמובן בין ה-AFD ובין הנאצים, ולכן צריך להסתכל תמיד באופן משווה. מה הפרוגרמה של ה-AFD בהשוואה לפרוגרמה של הנציונל סוציאליסטים, כדי לעמוד על המשמר שמה לא תהיה התפתחות דומה גם מבחינת מדיניות מן הרגע שבה הם יוכלו לבצע מדיניות. מבחינה זאת הסכנה היא קיימת, ומבחינה זאת השאלה היא באמת מוצדקת.
התיתכן לדעתך תופעת הפילוסוף מרטין היידיגר שתמך ברייך השלישי בגרמניה לחזור על עצמה שוב?
אנחנו רואים את הדבר הזה חוזר על עצמו לאין קץ. אנשים שהם אקדמאים, בוודאי אם הם באים ממדעי הרוח ומדעי החברה, שמטפחים גישה שיכולה להלום את התפיסה הפוליטית של מפלגת ימין קיצונית, של מפלגה פופוליסטית. אנחנו רואים לא מעט פרופסורים שתומכים בטראמפ, לא מעט פרופסורים שתומכים בתנועה של לפן, ואנחנו נוכל למצוא, למרות שאני לא מכיר בגרמניה קולגים שבאופן מובהק יבוא ויאמרו אנחנו תומכים ב-AFD, אבל אני מתאר לעצמי שאנחנו נמצא גם כאלה. בסוגריים יאמר שהמפלגה הוקמה על ידי פרופסור, אבל זה היה בתקופה שבה הנושא הכלכלי הוא היה הנושא המרכזי שלהם. זה היה בזמן המשבר של הגרקסיט, של החשש של היציאה של היוונים מאירופה, אבל דברים כאלה תמיד יכולים לדחות. העובדה שמישהו הוא ימין קיצוני, שהוא ימין שהוא יכול להיות עם מטרות שההומניסט שואל עליהם אם הם ראויות, שהוא ימצא חן גם בעיניים של אנשים שאמונים על חשיבה ביקורתית, על חשיבה אקדמית. היידגר זה דוגמה אחת, כן? הוא פילוסוף ששיתף פעולה עם הרייך השלישי.
אבל רק לשנה אחת, נכון? אם אני זוכר טוב, רק לשנה אחת. הוא תמך
הוא היה הרקטור ב-33-34, אחר כך הוא פרש. זה שוב פעם תופעה, אנשים שאמרו אנחנו תומכים בנאצים במפלגה הזאת, כי מפלגה של חידוש לאומי, של התרעננות לאומית, של סוג של מחאה נגד העוול שנעשה לנו, ואחרי שנה, אחרי שנתיים הם גילו שהמפלגה והמדינה הלכו למחוזות שהם לא חשבו שהם יגיעו אליהם. יש אנשים כמו קארל שמיט, כן, שהוא משפטן, שהוא נשא על גבו את, בעצם את הגרעין של החשיבה המשפטית של הרייך השלישי, אדם אינטליגנטי מאוד, אקדמאי מן השורה הראשונה, אבל הוא משתף פעולה. יש אדם כמו היידגר, והוא לא יחיד, שהוא משתף פעולה מתוך שכנוע, עד הרגע שבו הוא מסתבר לו שהדברים...
שהם הלכו למחוזות לא, שלא התכוון אליהם.
שחרים שמשתפים פעולה מסיבות שהם אופורטוניזם. כן, אני לא רוצה לאבד את המשרה שלי, לכן אני אשיר את השירים שלי יחד איתם. יש כמובן האחרים שיעמדו על המשמר ויתנגדו לזה באופן נחרץ. יש אנשים שהם היו עמודי תווך של החשיבה הזאת. אם יש לך אדם שהוא רואה בתורת הגזע שיטה מדעית, נותנים לו קתדרה באוניברסיטה של ינה לתורת הגזע, הוא מקבל את זה, מפיץ אחר כך את התורה שלו עם הסטודנטים שלו, וכך הוא הופך להיות לעמוד תווך של השיטה הזאת. צריך תמיד להיזהר לא לראות בימין קיצוני או בתנועות קיצוניות איזה תנועות של אנשים פורים שעדיף להם לשתות בירה בכמויות גדולות מאשר לחשוב. הרבה אנשים חושבים, כהרבה פרופסורים, יכולים לשתף פעולה, ואנחנו יכולים לראות גם במדינתנו, כן? לא כל הפרופסורים נמצאים בצד שמאל של המפה, אנחנו רואים הרבה נמצאים בצד ימין, הרבה נמצאים אפילו בצד הימני הקיצוני. הדברים האלה אינם סותרים מכוח עצמם.
ומה דעתך על קביעתו של הסוציולוג היהודי-אמריקני דניאל יונה גולדהגן, שאמר שהגרמנים נושאים בגופם גנים רצחניים?
הוויכוח הזה בשעתו לפני למעלה מ-20 שנה, קרוב ל-30 שנה, אני השתתפתי בו, והשתתפתי בו יחד עם דניאל גולדהגן, ויכולתי כבר להגיד שם מה שאני אומר בקצרה כאן. האמירה הזאת היא אמירה גזענית. ברגע שאתה מניח את ההנחה שהרצחנות היא גנטית, הנציונל סוציאליזם הוא גנטי, פירושו של דבר שהאלמנטים האחרים הם או מאבדים לחלוטין את המשקל שלהם או שהם משניים. זאת אמירה שאנשים מתורת הגזע היו משתמשים בה. היהודים הם מבחינה גנטית כאלה וכאלה, ולכן אנחנו צריכים להתנהג איתם בצורה הזאת. ואז אני מצאתי אצל גולדהגן בעצמו הערת שוליים אחת, שהראתה שגם הוא לא מסכים למה שהוא אומר בעצמו. הוא אמר שם, אבל אני רואה שאחרי מלחמת העולם השנייה, הגרמנים שינו את ההתניות שלהם או את ההתנהגות שלהם. דהיינו שגם הוא לא חושב שהגנטיות הזאת או ההסבר הגנטי תקף גם אחרי 1945. ואז כמובן אפשר לתהות אם אחרי 1945 ניתן היה לשנות את הגרמנים, כנראה היה ניתן גם לשנות אותם קודם, והסיפור איננו של המבנה הגנטי הגרמני, אלא הסיפור הוא של החינוך הגרמני, הפוליטיקה הגרמנית, בית הספר הגרמני, והדברים שעוטפים את זה.
האם לדעתך צפויים גילויים חדשים בחקר תקופת השואה בשנים הקרובות, כתוצאה מחשיפת תיעוד חדש שטרם נחשף עד היום? ואתה הרי חוקר של שנים רבות ויודע יפה מאוד מה נחשף, והאם עדיין לא נחשף הכל?
תמיד היסטוריון יענה באותה צורה. תמיד יש מקום למציאה של דוקומנטציה חדשה. זה דבר אחד. תמיד תמצא עוד דוקומנטציה, כן? בעליית הגג של הבית הפרטי, או בתוך ארכיון איזה אוצר בלום שעדיין לא עשו לו את הקטלוגיזציה. זה תמיד קיים. אני לא חושב אבל שמבחינת הדוקומנטציה יהיה איזשהו סוג של רעידת אדמה כמו ב-1990. 1990...
שנפתחו הארכיונים הרוסיים.
כן, ונפתחו ארכיונים במזרח, שבחלקם שוב פעם סגורים בפנינו, או לא הספיקו לצלם אותם. אבל הפתיחה הזאת הייתה באמת צעד חשוב מאוד מבחינה של התקדמות של ההיסטוריונים על בסיס של דוקומנטציה חדשה. אבל דבר אחר שתמיד צריך לצפות לו הוא קודם כל שינוי מבחינה מתודולוגית. מה אתה מחפש בתוך הסיפור? תחת הדבר הבולט מאוד, השאלה, הנשים בנושא של השואה, הנשים ברייך השלישי, היה נושא שהיה כמעט נעלם או זניח לחלוטין. כשיש לנו את התנועה שהיא מחויבת לפחות במידה זו או אחרת לשוויון בין הג'נדרס, בין המגדרים, לפמיניזם, אז אתה נוטה מטבע הדברים לחקור דברים מהסוג הזה. ואז יש לנו אוצר גדול של מחקרים בתחומים חדשים. שינויים כאלה אתה יכול לצפות מהם גם לעתיד לבוא. שאנשים פשוט יסתכלו על המסמכים שאנחנו כבר מכירים.
מבבת אחר. אחרת,
באמצעים אחרים, עם מתודות חדשות, ואתה יכול לגלות עוד הרבה. לכן, לא פלא הוא בעיניי, שההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה, ההיסטוריה של הרייך השלישי, ההיסטוריה של השואה, שהם מונחים כבר 80 שנה אחרינו ויותר, הם עדיין מניבים מחקר ענף מאוד, אינטנסיבי מאוד, ושיש בו תמיד עדיין את החדשנות. לכן, מי שעוסק בתחום הזה יכול להיות רגוע, אם מותר להשתמש במונח הזה, תמיד נמצא עוד, ותמיד נמצא דרכים חדשות בשביל לעסוק באותם המסמכים או באותו תיעוד שאנחנו כבר נתקלנו בו.
הזמן לא לטובתנו ונשארו לנו עוד שתי שאלות. הניתן לראות את השואה כזרז לתקומתה של מדינת ישראל?
התשובה היא כן, והתשובה היא לא. התשובה היא כן, מבחינה זאת, שבתודעה של האנשים שחיו אחרי 45, החיבור הזה קיים. אני אתן לך דוגמה. תומאס מן הסופר, במקרה אני עסקתי בעניין הזה לאחרונה, תומאס מן הסופר, היה נגד הציונות המעשית והמדינית. הוא היה בעד סוג של ציונות רוחנית. עד מלחמת העולם השנייה, עד שהוא למד על השואה. מהרגע שהוא למד על השואה, הוא אמר, אוקיי, מכיוון שזה קרה, אני צריך להסכים לציונות מדינית, דהיינו להקים את מדינת ישראל. מבחינת התודעה של אדם כזה ושל הרבה אחרים, הקשר הזה קיים. אבל אפשר להגיד גם בדיוק ההפך, כי אילולי הייתה השואה, הרזרבואר של היהודים.
של העם היהודי.
האחרים היו להגר או לעלות לארץ ישראל, היה הרבה יותר גדול.
בזה כשלה הציונות, בזה כשלה הציונות, שהיא לא הצליחה להציל אותם.
לפני שאני פוסק על כישלון של הציונות, אני רוצה להגיד רק את הדבר הרלוונטי לשאלה ששאלת. הרזרבואר הגדול הזה, הוא זה שהיה צריך להגשים את הציונות. הרזרבואר של 11 מיליון יהודים אירופאים, שכולל את צפון אפריקה, לפי הסטטיסטיקה הנציונל סוציאליסטית, הרזרבואר הזה נשחק באופן קיצוני, כן? 6 מיליון הלכו, ומיליונים אחרים היו אחר כך אחרי מסך ברזל. כך שהשואה הייתה סכנה גדולה מאוד להגשמה של החזון הציוני. אז הדבר הזה הוא מה שנקרא חרב פיפיות. מצד אחד זה הרס את התשתית הדמוגרפית של הציונות, מצד שני זה עודד את התודעה של אנשים שהתמודדו עם השאלה כדאי לתמוך בציונות או לא, חיזק אצלהם את ההרגשה שבגלל שקרתה קטסטרופה כזאת גדולה, המסקנה צריכה להיות שהיהודים צריכים למצוא להם מקלט בארץ ישראל, או כפי שהציונים בעצמם טענו, שהפתרון הציוני הוא הפתרון היחידי בשביל מה שנקרא בעיית היהודים, בוודאי האלטרנטיבה המובהקת למה שנקרא הפתרון הסופי.
האם השואה היא תמרור המהבהב תמידית צהוב לעולם, שאינו מקדם או עוצר דבר, והעולם כמנהגו נוהג?
השואה והנציונל סוציאליזם הם תמרור מהבהב אדום כל הזמן, לכל אורך הדרך. הבעיה עם העולם, וזה בעצם המסר של מרבית ההיסטוריונים שעוסקים בנושא הזה, שלא די שאתה תאמר, הנה הייתה שואה, הייתה אושוויץ, וצריך להיזהר שלא יקרה דבר כזה. אתה צריך תמיד, מה שנקרא, להיזהר בהתחלות. בגרמניה, הסיסמה הזאת היא הסיסמה המובהקת. וירט דן אנפנגן. תיזהרו בהתחלות. אם אתם לא תעמדו על המשמר בשלבים מוקדמים, אתם בסוף עשויים להיגרר לדברים הקיצוניים ביותר. כמו שאמרנו, אתה מגדיר את היהודים בתור בעיה. נו, אז מה? אבל מהרגע שהגדרת אותם בתור בעיה, ואתה רוצה אחר כך לפתור את הבעיה, ואתה מוכן לפתור את הבעיה באופן הכי שיטתי וקיצוני, אז אתה עולה על דרך מסוימת. ברגע שאתה עולה על דרך של גזענות, בדרך שאתה אומר הם ואנחנו, ואתה אומר זכותנו עדיפה על זאת של האחרים, כי אנחנו מצאנו איזשהו קריטריון שיסייע לנו, מהרגע הזה אתה עולה על הדרך. ולכן התמרור מהבהב לא מאושוויץ לבד, לא מהבורות של ההריגה, אלא מהצעדים שהיו לפני כן. החקיקה שהייתה קודם, התעמולה שהייתה קודם, המפלגות שלא נזהרו בהגדרה של המטרות שלהם ובהגדרה של אנחנו מול הם. זה הדבר שצריך להיות לנגד עינינו כשאנחנו מנסים להתמודד עם ההיסטוריה, וזה מחזיר אותי לשאלה הראשונה שלך לגבי ללמוד מההיסטוריה. כן, אם את זה אתה רואה, אתה יכול ללמוד מההיסטוריה ואפילו ללמוד באופן בונה.
תודה לך פרופסור משה צירמרמן על שיחתנו המרתקת לרגל יום השואה הבינלאומי שחל שלשום. תודה רבה, ואנחנו מקווים עוד פעם לארח אותך באולפן רדיו סול.
אני מודה לך, מודה לכם.
תודה רבה. לסיום מאזינות ומאזינים, הערב נגענו על קצה המזלג בשואה של העם היהודי במלחמת העולם השנייה. נשוב שוב ברביעי בין 5-6 בשידורנו מסורת יהודית וזהויות ישראליות. ולפני שניפרד הערב, נשמע שוב את חווה אלברשטיין בשירה רבקלה. תודה לצוות ההפקה ובראשם שוקי ואבנר הטכנאי. מחר בין 6-7 תוכניתנו הסודות מאחורי הפרשיות שטלטלו את ישראל הצעירה לא תתקיים מסיבות שונות. וכתחליף אשוחח מחר עם דוקטור דן שפטן בנושא ישראל וטראמפ לאן. הצטרפו אלינו, מחר יהיה מעניין. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש. שלום שלום ויהיה שלום.
Dreht vor dem zu, vor dem Flöch zu Neuverstrick. Oi, du Ghetto-Finsterin, du irrt schon zu lang. Und das Herz, das sei verklemmt, tut dir so. Du Ghetto-Finsterin, du irrst schon.